סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
בוקר טוב, ערב שבת שלום, איתנו באולפן אנחנו מערכים את אשר מדינה. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ליד המיקרופון יצחק שיינפלד, ועבר עלינו שבוע די רגוע. מסע ומתן קואליציוני מתקדם לקראת יום רביעי, יום האקס, כן, יום רביעי משביעים את הכנסת, יום רביעי ניתן.
שלישי? שלישי השבעת הכנסת.
אולי תהיה ממשל... ביום שלישי
יום,
או ברביעי?
או ברביעי, אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת.
היעד זה באותו שבוע.
אבל הכוונה היא להקים ממשלה ולשלוח את הממשלה, ממשלת השינוי, ממשלת השיסוי, לשלוח אותם מהר ככל האפשר. זאת הכוונה?
כן, מכמה סיבות. דבר ראשון, זה רצון הציבור. הציבור ממש קמע לשינוי הזה, והפעם שינוי טוב לשם שינוי. ודבר שני, אתה יודע, יש מחטפים של הרגע האחרון שתמיד אפשר לעשות, הממשלה היוצאת, כל מיני מינויים, כל מיני דברים. אז קודם כל לקחת את הכנסת. הכנסת זה מאוז מאוד חשוב. נבחרה פה כנסת, זה ודאי. כנסת חדשה, לשים יושב ראש כנסת, בעצם לשלוט על כל הוועדות, לשלוט על כל הדברים.
אם אני לא טועה, מי פותח את ישיבת הכנסת החדשה? סקן חברי הכנסת, לא סקן, ותיק חברי הכנסת, שלכאורה, כפי שאני מכיר את המטריה, זה הרב מוישה גפני.
יכול להיות, אני לא ככה, אתה יודע, לא התקלת אותי, אני לא יודע לומר לך במדויק, אבל כן, מוישה גפני, בזמנו היה אמיר פרץ והיו אחרים.
אמיר פרץ היה זקן חברי הכנסת.
נכון.
ובינתיים השתנה החוק, כן. אבל בוא נעזוב שנייה את הפרוצדורה. אתה מדבר איתי על מחטפים של הרגע האחרון, וביכולתה של ממשלה לעשות מחטפים. האם אנחנו לא עוסקים כעת במחטפים של הרגע האחרון ולכן מעכבים את הקואליציה? או בלשון אחרת, אני אשאל אותך, כולם יודעים איך תיראה הקואליציה הבאה? רק יש ספקות קטנים במיקומים ובתפקידים ובתקציבים, אבל כולם כבר יודעים, לא היה כדאי להקים ואת כל המקח ממקר לשמור לאחר?
זו השאיפה של נתניהו, אבל בכל זאת, אתה יודע, מה שלא הכנסת, אתה עורך דין, מה שלא הכנסת בסעיפים הקואליציונים המאוד ברורים, שזה אגב באמת מסמך שמחייב, תמיד זה נשלף, זה חלק מהסכים הקואליציוני.
אבל היה לכם הכוונה, הייתה בתור אחד מהאנשים שעוסקים במלאכה, היה שנתיים, שנה וחצי בטח להכין את זה, לבוא מוכנים, מגובשים.
בוא, קרה לנו פה נס, שלא נתבלבל, אף אחד לא חלזה, היינו בארבעה מערכות בחירות קשות מאוד, בהחלט עם פחות סייעתא דשמיא, ופחות עבודה קשה, ופחות התגייסות של הציבור, יכולנו, כן, להמשיך להיות באותו לופ של 60-60, או אולי אפילו טיפה יותר, אבל אז, גם אז אפשר למצוא כל מיני עריקים וכו'. קרה לנו פה נס, אנחנו התגייסנו כולנו רק במשימה אחת, לנצח, קרה כאן ניצחון גדול, מרשים, כפי שאמרת, זו ממשלה.
מעבר לניצחון גדול ומרשים, וכל אחד תופח לעצמו על השכם, ואני בטוח שבשס תופחים לעצמם על השכם, וביהדות התורה גם תופחים לעצמם על השכם, לא ברור לי למה, על אותם שבעה מנדטים, מסכנים, והליכוד בטח תופח לעצמו על השכם, למרות שהוא ירד במספר המנדטים, והציונות הדתית, יש לה סיבה לתפוח על השכם, הם קפצו במספר המנדטים, לכולם ברור מה עושים, לכולם ברור מה צריך לעשות, כולם יודעים מה הם רוצים, נתניהו לא יכול בלי סמוטריץ' ובן גביר, סמוטריץ' ובן גביר אין להם שום סיכוי בפוליטיקה הישראלית להיות בעמדות ביצוע בלי נתניהו, למה לא יכולים לשבת עד שיצא השן לבן? זה לא איזה חלק מהמשחק להגיד שהתאמצנו ועשינו ובאנו.
קודם כל, אתה מתאר מצב של איזשהו בעיות קשות במסע ומתן, ולא היא, אני חושב שזה אחד מהמסעים המתנים היותר
קלים,
אז למה לא
קובעים עכשיו, מציגים ממשלה בשבוע הבא?
בהחלט, זו היעד, זה היעד. בוא, אתה מתפרץ את דלת פתוחה, זה היעד, אף אחד לא בא ואומר לא. מה שכן, אתה צריך גם לשאול את עצמך בסוף בסוף מי מושך את הממשלה. זאת אומרת, האם זה נתניהו שהוא ראש הממשלה, ובעצם הוא מוביל את הגוש הימין, בועחת טיפה מרכז, או שבעצם נתניהו
מחושק
מאוד מאוד חזק על ידי גורמים, ואז כך תצבע כל ממשלתו. לא בטוח שזה הרצון של כולם. כן צריך לתת להם תפקידים. השאלה בכל זאת, כשאתה נותן תפקיד, לדוגמה, אם אתה נותן שר הביטחון לסמוטריץ', אתה יודע, אתה מבין שאתה עכשיו נכנס כאן לפלונטרים מאוד קשים מול הרשות הפלסטינים ומאחזים.
איבט ליברמן היה שר ביטחון, חשבו מי יודע מה, רק הגיע למעלה, התמרכז לחלוטין. זאב אלקין, השבוע שמעתי אותו והתביישתי בשבילו, מגן על בית משפט העליון.
אתה מביא כאן אנשים שבאמת, אתה יודע...
אנשים שבאמת, כולם חשבו שברגע שאיווט ליברמן יהיה שר הביטחון, יפציצו את עזה בשחריז ובמנחה. לא קרה שום דבר.
אתה מביא פה אנשים שאיך לומר, הם רכיכות אידיאולוגיות שבאמת משתנות לפי הזרם, לא דוגמה לפוליטיקאים באמת שיש להם עמוד שדרה. לא כן סמוטריץ', שיאמר לשבחו ולזכותו, ראינו את זה גם במקומות, בפעמים עברו, שהוא עמד בניסיונות.
שר תחבורה מוצלח מאוד.
לא, וגם כשעמד מול רעם, והרבה מקומות שהיו לו פיתויים, כן כאילו לקחת את התפקידים, אתה רואה שהוא כן...
עמד על שלו, שאמר על חוד שדרה.
כן, ולכן, תשמע, יש פה, אני לא אומר שהוא לא מתאים לשר הביטחון, ודאי שהוא מתאים, ודאי אגב, צריך לומר את זה, ודאי שבן גביר מתאים לשר לביטחון פנים, יש כמיהה עצומה בציבור, אגב, לא רק בציבור, בגוש שלנו, גם בגוש...
הציבור הערבי!
לא רק בציבור,
גם... בן גביר הולך כשר ביטחון להתקבל בתרועות...
לגמרי.
במגזר הערבי, שסובל מאוד.
שטח הפקר לחלוטין, כל הנגב שטח הפקר, הפרוטקשן, המצב היום בכל המחסומים, כשחיילים אפילו מפחדים להגיב, בגלל כל מיני חוקים ותקנות דרקוניות שמונעות מהם, מונעים מהם להגיב כמו שצריך, יש באמת כמיהה בכלל הציבור, גם בציבור השמאל, גם אלה שאצלם בין
גביר מילה גסה. אני חייב לקטוע אותך, אני מקבל כעת בהודעה ש... מאבחנים שמאות ואולי אלפי שוטרים הצביעו לבן גביר.
זה ברור.
האווירה בתחנות המשטרה, האווירה בין השוטרים הייתה להצביע בן גביר, הוא ירומם את מעמד השוטר, הוא יקדם את המשטרה, הוא יביא תקציבים למשטרה, והכי חשוב, הוא יביא שוטרים למשטרה. במשטרה יש מצוקה גדולה מאוד בכוח אדם.
נכון, לא סוד של להיות שוטר היום, זה לא התפקיד הכי נחשק במדינת ישראל, גם מבחינת השכר, גם מבחינת המעמד, וגם בכלל בתדמית שלו. ורואים את זה, רואים את זה בפועל, כשאדם נתקל בגניבת מכונית, בדברים, בתלונות היומיומיות,
מתי ראית שוטר?
הוא לא מוצא את המשטרה, הוא מוצא...
מתי ראית שוטר? אתה נוסע לירושלים לדעתי כמה פעמים בשבוע, ראית בדרך שוטר?
לא
מתי פגשת ניידת?
אני אומר, לא רק שוטרי תנועה, אלא באמת בפרקטיקה של היום-יום, בטיפול בתלונות הפשוטות, אתה לא רואה אותם, איפה אתה כן רואה אותם? אתה רואה אותם בחסד ציבור מול פוליטיקאים, מול כל הכותרות שבאמת הן כאילו מעצימות את המשטרה, בסוף תחושת הביטחון מאוד מאוד פגועה במדינת ישראל.
בוא נחזור שנייה למסע ומתן הקואליציוני. המסע ומתן הקואליציוני מתחלק למספר חלקים. חלק אחד זה המישור האישי תפקידים, וזה חלק מאוד בעייתי. סמוטריץ' רוצה את ה... ביטחון או האוצר, אריה דרי אני מקווה מאוד, מאמין, מתפלל שילך לאוצר.
כן, אתה, בוא נפתח מאוד. את זה רגע, מאוד מעניין, אתה יודע, אני לא רוצה לא,
אני רוצה שאריה דרי ילך לאוצר
כי?
א', מכיוון שאני חושב שהוא איש מתאים במקום המתאים. ודבר שני, חייבים לשבור את תקרת הזכוכית של פוליטיקאים חרדים, שיש להם את המשרדים המזוהים שלהם.
המגזרים,
המגזרים. הפוליטיקאים החרדים הם לא פחות יותר מוצלחים מפוליטיקאים חילונים, בהרבה הרבה מקרים, הרבה יותר מוצלחים מפוליטיקאים בינוניים, רדודים, שטוחים, חילונים.
אתה בטח אחראים.
אחראים זה ודאי. אז אם איווט ליברמן מתאים לתפקידים, אז הרב אריה דרי והרב מוישה גפני, והרב גולדקנופ, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא ניסינו אותו, הרבה יותר מנוסים, הרבה יותר מצליחים. ושס, עם 11 מנדטים, כציר מרכזי בקואליציה, מאחר ואני למדתי ליבה, אז 11 מנדטים זה קרוב ל-20% מהקואליציה הבאה, יש 5 תפקידים בכירים, ככה לימדו אותי תמיד, 4 למעשה, ראש הממשלה, שר אוצר, שר ביטחון, שר החוץ, מגיע למפלגות החרדיות את אחד התפקידים, את אחד התפקידים הבכירים, בוא נהיה פעם בצד של מי שיושב ליד השיבר, ולא מי שמתפלל שיפתחו לו את השיבר.
פחות שתדלן, יותר מנהל.
פחות שתדלן, יותר עמלן. המנהל. מעבר לזה, מה שאני גם כן חושב, מעבר לתפקיד שר האוצר, בוא נהיה פעם שותפים אמיתיים בשלטון. ואת זה אפשר לעשות. א', שס עשתה את זה על ידי משרד הפנים, שירשה את המפדל במשרד הפנים. חשוב מאוד אולי להחזיק את דתו, תיק תחבורה מורחב זה תיק עתיר תקציבים, חינוך אין מה לדבר, אבל פעם אחת לבוא ולומר, תנו לנו לנסות.
אבל בוא נציג גם את האיפכה מסתברה, בוא נסתכל באמת ברמה פוליטית, מה שאומרים ולוחשים בעל אוזנו של אריה דרי. שר האוצר זה בעצם אחד התפקידים ש...
כפויי טובה.
במאה הממשלה, שהתפקיד העיקרי שלו זה לומר לא.
נכון.
ומשם הרבה לא חזרו מבחינה פוליטית.
משם הרבה לא חזרו מבחינה פוליטית, זה נכון, אבל לא בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, אתה צודק. אני מכיר את ההיסטוריה ואני מומחה להיסטוריה. הרבה רבים וטובים לא חזרו מתיק שר האוצר, מכיוון ששר האוצר תפקידו לומר לא. במדינה, א', לא בקדנציות האחרונות, לא בשנים האחרונות, יש היום למדינה כסף, שר האוצר היום בהחלט יושב ליד השיבר. השנה שעברה נסגרה עם עודף תקציבי של 30 מיליארד שקל. אם ה-30 מיליארד שקל האלה היו מופנים לצריכה, מופנים לפיתוח, מופנים לתשתיות, יכול להיות שהשנה שאחרי זה הייתה מופנית ביותר. פקידי האוצר, כטבעם של פקידי האוצר, כטבעם של חשבים בכל החברות הפרטיות, לשמור, אולי תבוא קטסטרופה, תזכור שעוד יש קורונה, יש כעת מתפתח משבר עולמי, יתרות המטבע של ישראל שמונות היום למעלה מ-200 מיליארד דולר, זה לא הדולר של פעם, השקל הוא המטבע החזק ביותר בעולם, אני חוזר, השקל הוא המטבע החזק ביותר בעולם, ולא בשנה האחרונה, אלא כמעט כבר עשור, אז יש מה לעשות באוצר, אבל אוצר זה בהחלט גם אתגר.
אתגר גדול.
אני חושב שהרב אריה דרעי, ראוי במעמדו ובניסיונו, להתמודד עם אתגר.
אני אומר, לא רק ראוי במעמדו, אלא באמת יכול להוביל לשינוי סדרי עדיפויות במדינה, מה שאנחנו כל כך מבקשים, אם זה בנושא החברתי.
בדיוק, עכשיו אתה הגדרת. בדיוק, המצב הוא לשנות סדרי עדיפויות. בוא נדבר שנייה, לפני שאנחנו נעבור למוזיקה, היה השבוע יוצא את שרים שלו עם הקרלי, ואחז כמובן גם כן, גם את השירים שלא נאזכר, אבל בוא נדבר שנייה על עוד נושא אחד. על תקציבים אין היום ויכוח. שצריך להחזיר את מסגרת התקציבים לאברכים, לבחורים.
לא רק להחזיר, אלא באמת להגדיל, ולהשוות את זה למעודד יוגר הבחייה, מה שקורה, אלה באמת תקציבים ארכאים, שאין להם שום קשר למציאות, פרוטות עלובות שהאברכים מקבלים, אז כבר אנחנו שומעים.
אבל לא רק אברכים. לא רק אברכים. נושא המעונות, שכר הגננות, חייבים לעשות, המורים.
להשוות את כל...
ברפורמה האחרונה של המורים, איווט ליברמן ברוב עזות רוחו, ברוב באמת החוצפה, אני לא רוצה להגיד את המילה אנטישמית, מכיוון שלא צריך להגיד על יהודי אנטישמי, אבל אין לזה שום הגדרה אחרת, פשוט עד כדי בושה, החליט שיש מורים מדרג א' במדינת ישראל, ויש מורים מדרג ב' במדינת ישראל, הדברים האלה צריכים לבוא לידי תיקון, ואני חושב שעל זה אין מחלוקות.
אין מחלוקות, וצריך באמת פה לבוא בכל הכוח, אנחנו, אגב, ערים לעליום, אם אתה ככה, מסתכל ברשתות, בתקשורת, על השודדי הקופה הציבורית.
אני עוקב אחר הרשתות, בוודאי אחרי התקשורת, לא חושב שהיה...
אתמול בוודא העובדה ש...
לא חושב שהיה לאום גדול.
לא לאום גדול, אבל אנחנו שומעים את הצקצוקים כבר, מכל הצקצוקים, כל הדברים.
והארץ יהיה, גם אם שר האוצר החדש, הרב אריה דרעי יחליט לקצץ בתקציבי הישיבות, יהיה עליו הלאום בארץ.
לגמרי, אבל לכן חשוב כאן באמת הפעם לא להתרשם, גם לא יותר מדי להתווכח ולהסביר, אני כבר שומע על כל מיני אנשים שמתחילים להביא כמה חרדים תורמים ומול ולעשות טבלאות, חבר'ה, אל תיכנסו לזה, זה לא מעניין.
לבוא מעמדת כוח.
כמו שהם באו, וכל פקידי האוצר ישבו, הלכו עד למועצת השורה, כדי לשבת עם מנסור עבאס ולסגור איתו את ההסכמים הקואליציוניים, ומה שאתה רוצה, קבל צ'ק פתוח, אז אנחנו לא מתנהג גם לא עד כדי כך דורסנים, אבל אנחנו צריכים להתנצל, אנחנו צריכים להסביר אותם מדי, אנחנו קיבלנו את הכוח, אנחנו זכותנו למשול, אנחנו זכותנו לפחות להשוות את מעמד האדם החרדי במדינת ישראל
למעמד הזה. אדם. אנחנו נהיה אבירי זכויות האדם. הרב שלמה קרליבך, יורצייט היה השבוע, איסוי רירי. איסוי רירי, כי בואי רייך קומי אוי רי. איסוי רירי, איסוי רירי, זהו, אז חזרנו אליכם לאחר השיר ולאחר הפרסומות, ועכשיו אנחנו מעבר לעניינים קואליציונים, בואו ננסה לדבר שנייה על עניינים פרסונליים. חברי הכנסת שלנו מועמדים לתפקידים, ואם אנחנו בעזרת השם באמת תוקם ממשלה כבר השבוע או תוקם בשבוע הבא, יפתחו הרבה הרבה אפשרויות לעשות שינויים במשרדים. ממשלת השינוי, הממשלה ששלטה בארץ, החליפה, לא מדבר רק על יועץ משפטי, תפקידים והכל, ובאמת יש היום בציבור החרדי המון המון אנשים ראויים ומתאימים, ראויים ומתאימים היה תמיד, אני מתכוון היום ראויים ומתאימים לפי הכללים, לפי התקשיר, לפי התעודות שיש להם, לפי ההכשרה שיש להם. והאם אפשר באמת לבוא ולומר, רבותיי, אנחנו חלק מהממשלה, אולי הרב אריה דרעי, אמרנו אפילו שר האוצר, במסגרת החלק הבכיר בממשלה, ולהביא בשורה לעשרות אנשים ראויים ומתאימים שיכולים להתארגן ולהתערב ולהיות חלק ממנגנון השליטה. מישהו מדבר על זה בכלל? מישהו חושב על זה בכלל?
קודם כל נגעת באמת בנקודה מאוד חשובה. כפי שאמרת, העידן הנוכחי זה עידן שמצמיח לנו המון המון אנשים, בחורים צעירים, חרדים,
שיש להם את הכישורים,
תארים, שלמדו,
שלמדו, ויש להם את הכישורים. פעם הייתה בעיה, נכון. היה אנשים שלא יכלו לעבור את ועדות הסף. היום הבעיה הזאת הבעיה לא קיימת.
קיימת, ובכך הורדנו הרבה הרבה חסמים, שהשתמשו בזה הפקידים, ואנשים שבעצם רצו לשים רגליים להרבה מועמדים, וכל פעם שיחקו עם הסף, עם התנאים וכאלה וכאלה, והפעם יש הבנה, אני אומר לך באופן ברור, גם ביהדות התורה וגם בש"ס, יש הבנה שלא די לנו בחברי הכנסת והצוות הקרוב למנות אותם, אלא באמת השלטון האמיתי יבוא במינוי אותם, כמו שאמרת, צעירים, אותם אנשים מוכשרים בתוך הציבור החרדי כפקידים, להכניס אותם לתוך המערכת עצמה.
יועצים משפטיים, מנכלים.
כן, בדיוק.
חברי דירקטוריון כמובן.
אכן, אכן, ובכך ניבחן, אני מוכרח לומר לך את זה, כי אתה היום מסתובב גם במשרדי הממשלה השונים, ואתה רואה, לא שאיננו צרה, אבל אתה רואה בסוף את האוכלוסייה שמרכיבה, לא רק אנשי שמאל, אלא אנשים מהציונות הדתית, כיפות סרוגות, אנשים שכאילו
המון כיפות סרוגות.
ובכך אתה רואה את השרים, כל שר שיבוא חרדי, אתה רואה כמה הוא מתמודד מול האג'נדה שלהם, וזה לא, זה לא מתחת לשולחן, זה מעל השולחן, לא רוצה לדבר על משרד הדתות, על משרדים אחרים, שפשוט מערימים קשיים וכאלו ואחרים, והכל כמובן בשם הבירוקרטיה והמנהל התקין. רבותיי, אנחנו שולטים, לנו מגיע בתוך השלטון.
כמה שנים אתה מכיר את מערכות השלטון במדינת ישראל? כמה שנים אתה מסתובב בירושלים ולא באולפנים של רדיו כל חי? הרבה.
אני לא אתחרה איתך, זה ברור.
כן, לא, להפך. אני חושב שאתה נמצא בתוך מסדרונות
השלטון. אני נמצא, כן, אבל
מי שולט בפועל? השר הממונה או הפקידים?
שאלה טובה, תלוי מי השר. כשראינו בממשלת השינוי, שבאותו קו של הפקידים, אתה רואה שהכל נפתח, הכל פתוח, אין שום מחסום.
זה אומר שאם השר, לפי האג'נדה של הפקיד, אז אין בעיה. אבל אם השר הוא לא לפי האג'נדה של היועץ המשפטי של המשרד שלו, או החשב של המשרד שלו,
אז השר נתקל.
אז השר נתקע, לא נתקל. השר נתקע.
והוא פשוט נאבק, אני אומר לך, בתפקיד האחרון שלי במשרד הדתות, כרמת השר אביטן, כל המשרד שלנו, לצערנו הרב, כרובו ככולו, הוא ממש לעומתי
לשר הנבחר
של ש"ס בלצורך העניין, ואתה רואה על כל צעד ושעל, כל מינוי פשוט, על כל מועצה דתית, שלפי כל התקנים, ואתה יודע, אנחנו כבר מומחים, יש לנו בתוך ש"ס משפטנים שמכירים את כל הפיצ'יפקס וכל
הנתונים,
הם פשוט תוקעים לך רגליים.
הווה אומר, תגדיר את זה במשפט, השלטון מתחיל מלמטה. השלטון מתחיל מרמת הפקיד.
וזה תמיד בהמתלה של מנהל תקין, זה תמיד בהמתלה של כותרות כאלה שהופכות אותך החרדי לזה ששודד הקופה הציבורית, או לזה שנסה לעשות קומבינות. רבותיי, אנחנו נועדנו להביא לציבור שלנו את הצרכים שלו, אנחנו לא קומבינטורים, קיבלנו את זה בזכות ולא בחסד, ולכן זה צריך להתחיל מלמטה.
אני חולק עליך לחלוטין, לא אנחנו קיבלנו מנדט מהציבור, אנחנו ראויים לא פחות מאחרים. העובדה של הנושא התפקיד יש כיפה שחורה, והוא למד בישיבה, ואחרי זה למד באקדמיה, לא פוסלת אותו, לא יוצרת לו אג'נדה, כמו ליועצת משפטית שהגיעה משום מקום, ולאף מקום, ואף אחד לא הכיר אותה קודם, וגם לא מכירה בכלל את החוק הפלילי, והיא התובעת הראשית היום של מדינת ישראל, ויכלו למנות אותה, ולהגיד לכולם, נע בעין, חץ בעין, ככה אני רוצה וככה אני עושה.
וגולת הכותרת זה הנושא של הייעוץ המשפטי בתוך המשרדים. פקידים כאלה ואחרים, אתה עוד יכול לקופף כשר, לעשות את הנחיה, אבל ברגע שמגיע לך יועצת משפטי או יועץ משפטי, ובא לך בשם החוק, ואתה יודע שבשלב הבא זה כבר הופך להיות כותרת, איך השר הדורסני רומס את החוק, וזה מגיע, ואני אומר לך
שאני... איך ממנים את היועץ המשפטי? איך המכרז ליועץ המשפטי?
פה זה ליבת הבעיה, ליבת הבעיה של המשרדים, כי זה תמיד בשם החוק והייעוץ המשפטי, ולכן אני לא יודע למה לך אם עכשיו חוק היועמ"ש אם יעבור, אני מאוד בעדו, אני חושב שזה...
כיום חוק היועמ"ש הוא לא משרת אימון.
ממש לא, ממש לא. הפוך, היום זה זרועות מי שמגיע מצלח הדין לכל משרדי הממשלה, בכך בעצם הם שולטים אמיתי בשלטון. השר הוא באיזשהו... מתכבד לו במנעמי השלטון ונוסע ברכבים וזה, אבל בסוף בסוף בהחלטות החשובות המהותיות, אתה רואה את ההוראות אותם בכל מקום. אגב, גם החשבות באוצר, חשב המשרד, הוא גם זרוע מאוד ברור של משרד האוצר, ואתה רואה את הרוח הזה שנושבת ממשרד האוצר לתוך המשרדים, גם פה צריך לטפל. אנחנו, בסוף שר צריך לקבל את כל ארגז הכלים הנכון כדי למשול, ולכן גם ייעוץ משפטי צריך לבוא כמשרת אמון, כמישהו שבעצם בא לסייע לשר, ולא בעצם להכשיל אותו.
ופה אני לא אשכח שהיה בבני ברק ראש עיר, קראו לו הרב מוישי אירנשטיין, כמובן שאני, אני חושב שאולי גם אתה הכרנו אותו אישית, שהוא באמת אמר את המשפט, הכי נכון, תפקידו של היועץ המשפטי למצוא הכשר משפטי לרצונות של ראש העיר. כך אני זוכר שהוא היה אומר, וכפי הנראה זה היה נכון. אבל בוא נעזוב שנייה את הנושא של היועץ המשפטי. משרדי ממשלה, משרד הפנים, משרד השיכון, גם משרד הבריאות, יכולים למנות עשרות ואולי מאות דירקטורים כשליחים שלהם בחברות הממשלתיות. גם בנושא הזה, השרים החרדיים התרשלו, התרשלות רבתית. לא רק שהתרשלו, התרשלות רבתית, אולי אפילו הייתה להם אג'נדה לא למנות אנשים חרדים. מה יאמרו? האם יש לי אדם מוצלח, ואולי הוא ייקשל, ואז יתלו בי את הכישלון? ובפועל, הרבה אנשים שהתמנו הצליחו מאוד בתפקידים. האם יש היום נכונות? האם יש היום רצון לשנות את זה? זה השאלה. האם זה עומד על הפרק, או שתמיד הסתגרו בתוך הקופסה, וזהו.
בוא נאמר, שים את הדברים על השולחן, השנה וחצי האחרונות, לימדו אותנו
אחרת.
כיצד למשול, איך מושלים, מה גבולות הגזרה, ובאמת, זה היה שיעור מאלף, גם לנציגי הציבור, גם למנהיגי הציבור, וגם עד לאחרוני הציבור, ובעצם זה סף לנו. לומר לך היום, שאנחנו נאמץ את אותם כללי, ואת אותה רוח,
נאמץ,
בוא, שינוי לוקח זמן, אבל בהחלט זה היעד.
אני באמת מקנה בשעס, שבשעס מנהלים את המסע ומתן, בין צריך להגיש את הרשימות לכנסת, אז אריה דרי לא מגיש רשימות לכנסת. כשאני חושב שזה ביזיון בשבילו להגיש רשימה לכנסת. הוא גם לא הולך לבית הנשיא, הוא שולח נציגים. הוא גם לא מנהל את המסע ומתן הקואליציוני. יש לו נציגים, הוא נפגש עם ראש הממשלה המיועד, מכיוון שהוא בדרגה שלו. אבל ביהדות התורה, חברי הכנסת מגישים את הרשימה, הם לא מפרגנים כלום לאף אחד. הם מגישים את הרשימה לכנסת, הם מנהלים את המסע ומתן, הם הולכים לבית הנשיא, אחרי זה כשיגיע בחירות, אז צריכים לשלב חוגים, וצריך לשלב אנשים, הם שומרים את הכל בידיים שלהם, וככה זה נראה. אנחנו בינתיים נעבור לשיר, השם מלך, רב שלמה קרליבך.
Hashem melech, Hashem oloch, Hashem yimloch leyoylam voet. Hashem melech, Hashem oloch, Hashem yimloch leyoylam voet. Hashem melech, Hashem oloch, Hashem melech, Hashem oloch, Hashem yimloch leyoylam voet. 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 Hashem Yimlech Leyoylam Voet Hashem Melech Hashem Moloch Hashem Yimlech Leyoylam Voet Hashem Melech Hashem Moloch Hashem Melech Hashem Moloch Hashem Yimlech Leyoylam Voet
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
זהו, אז חזרנו לשלטון חדש שנרקם והולך להתאבות, והסוגיה המרכזית שעומדת על הסדר היום זה חוק הגיוס. חוק הגיוס זה באמת נושא שינסו להפיל בו את הציבור החרדי, ינסו להתקומם. אתה יודע, בציבור החילוני הנושא של הגיוס הוא נושא מאוד מאוד עדין. רגע, רק נזכיר שאיתנו מזכיר סיעת ש"ס בכנסת, אשר מדינה, עוד הפעם, ליד המיקרופון יצחק שיינפלד, עורך דין אוס דויצ'ר נופש אי שם, יחזור אלינו בעזרת השם בקרוב. ואשר, חוק הגיוס זה מוקש גדול, חוק הגיוס, יש לנו בעיה קשה מאוד עם בגץ, בגץ לא מאשר שום נוסחה מחוק הגיוס, והאפשרות היחידה היא פסקת ההגבלה. מדברים כל כך הרבה על פסקת ההגבלה, אני מכיר את הסיפור הזה של פסקת ההגבלה, עוד מהלימודים המשפטיים שלי לפני כמעט שני עשורים. האם הפעם הזמן, האם הגענו לרגע האמת, לרגע הנכון, שכנסת ישראל מחזירה את המעמד של שלושת הרשויות השופטות, המחוקקת, השולטת והמשפטית, ושמה כל אחד במקומה על ידי פסקת ההגבלה? ולמה נתניהו נגד? וואו, הרבה שאלות שאלתי אותך.
בוא נאמר ככה, הנושא הזה של פסקת ההתגברות, ובכלל...
פסקת ההתגברות, פסקת הגבלה, כן.
כן, הנושא הזה הוא עמד בלב מערכת הבחירות, צריך לומר את זה, גם הנציגות וגם הציבור מבין שהשלטון האמיתי נמצא בכמה עשרות מטרים מהכנסת, הלא בית משפט העליון, שלוקח לעצמו את הסמכות...
חופש פעולה.
לפסול חוקים.
נטל לעצמו את ה... חופש פעולה להיות הריבון.
נכון, ואנחנו כציבור חרדי נתקלנו את זה שוב ושוב, אם זה בחוק הגיור, אם זה בחוק הגיוס, בכל מקום, אם כי גם היו פעמים שפסק לטובתנו, ערך את המעונות, את הטלפון הכשר, שגם שם אגב זה לא מבחינה ערכית הוא פסק לטובתנו, אלא מבחינה פרוצדורלית הוא נתלה בכל מיני דברים, ובעצם דחה אותם, אבל לא באמת ביטל את המהות של ההחלטה השרירותית של השר ליברמן, וכך גם הנדל. אז לכן, הסיפור הזה זה דרישה וזעקה אולטימטיבית.
זה שאלה של החזרת המשילות. כמו שיש החזרת המשילות בדרום, החזרת המשילות בצפון, פסקת ההתגברות, זאת החזרת המשילות לממשלה.
לכן אין ספק שהדבר הזה ייכנס גם לדעתי לתוך ההסכמים הקואליציוניים.
כחלק מההסכמים הקואליציוניים, מעבר להבנה שבעל פה?
בהחלט. אם כי שאלת הרוב, כמה, בכמה מדובר, האם ב-61, או ב-65, או ב-66, לא, בכל רוב זה ודאי שלא, כי אתה פוסל פה בעצם, אין ספק שיהיה צריך 61, כי זה חוק יסוד.
כן, סמוטריץ' דרש שיהיה בכל רוב, נדמה לי.
נכון, כי ככה אגב זה התחיל. מה שנתן לעצמו אהרון ברק בזמנו, בשם החוק הוא של חופש, זכויות האדם וכל, כל הדבר הזה, זה היה ברוב מקרי לחלוטין, באיזה ערב שאף אחד...
34.
כן, אז טוב, סמוטריץ' הוא סמוטריץ', אבל...
אין ספק היום שהוויכוח הוא 61-65, ושמעתי חברי כנסת מיש עתיד שאפילו אומרים אנחנו נתמוך בחוק של 70, מה שכמובן לא אקטואלי. אבל בוא נעזוב שנייה, בוא נחזור שנייה לפסקת...
אגב, וצריך לומר, שיש גם איפכא מסתברא, כי ברגע שאתה מחוקק את החוק הזה, מחר עוד כמה שנים תרד מהשלטון, ויבואו לך את אותה חבורה.
זה תמיד השאלה, ויעשו לך פסקת ההתגברות הפוכה. אבל בוא נגיד שנייה, למה נתניהו מתנגד? נתניהו זה היה הדגל שלו, נתניהו דיבר תמיד על ההגבלה שקופה עליו בגץ, גם בנושא של חנן אחמר, נתניהו פה מתגרד, הוא לא מאמץ.
אני חושב שזו טקטיקה, טקטיקה יפה, מעניינת, לא להיות דווקא האיש הראשון שקופץ ומוביל.
בגלל האיום המשפטי
שמונח עליו? לא, לאו דווקא, הוא לא רוצה לסמן את הממשלה שלו. אגב, שים לב, מאז חזרתו לשלטון, האיש מאוד מפויס.
הוא עוד לא חזר לשלטון.
לא, הכוונה היא מאז שהוא נודע.
מאז הפיכתו למועמד בפוטנציה, ולשלטון עדיין לא חזר.
לגמרי, זה יקרה כנראה שבוע הבא, או שבוע לאחר מכן, אבל מאז ניצחונו הגדול והסוחף והבלתי מאוער בבחירות, האיש מפזר מסרים של פיוס, של אחדות, של לצאת מהסוחות, ולכן הוא אומר ככה, אם לצידי יש לי את הסמוטריץ' ואת החרדים שכל כך זועקים לבוא ולפרק וכולי, למה לי להיות
האיש הרע?
הסמן, בוא נמתן, בסופו של דבר לא תהיה לו ברירה גם מזה, אבל הוא בהחלט מבין שצריך לעשות את זה, אי אפשר למשול אחרת, ראינו חוק החמץ, ועוד שורה דברים, בכל בעיקר בנושא דת ומדינה, בגץ הוא לא שמאל, הוא אגף של מרץ בכל הנושאים הללו, הוא פשוט מוביל
אג'נדה. ולהזכיר, מרץ ירדה ממפת הפוליטיקה
לגמרי,
הישראלית.
לגמרי, לכן אין ספק שזו צריכה להיות פסקת התגברות, אם כי אפשר עוד להגיע, אתה כמשפטן יודע שאפשר להגיע לכמה אבני דרך עוד לפני כן, למשל, לקבוע שפסילת חוק על ידי בגץ חייב להיות בהרכב מורחב, נגיד של 9 שופטים ולא חוק.
כן, בדיוק מזה אני חושש. בדיוק מזה אני חושש, מכל מיני הבנות שבעל פה, וההבנות האלה קיימות עם בית משפט העליון. אגב, מי שהנושא ונותן בעניין, מי שהאוטוריטה בעניין זה עדיין אהרון ברק, שבואו ויגידו, בואו תוותרו אתם על פסקת ההגבלה, ובית המשפט יהיה מודע לכוחו וינסה לרסן את עצמו, ולשלוט על עצמו, ולהחליט כל מיני כאלה דברים. האם יש סיכוי שהמפלגות החרדיות יתפתו לדבר עיוולת שכזה?
בוודאי שלא. בוודאי שלא. אני אומר את זה חד וחלק, תהיה פסקת התגברות. האם לומר שהיא תהיה רוחבית, בזמנו למשל אריה דרי, מי שזוכר בממשלה של רבין, כשרצו להריק על בשר חזיר, בשר טרף, ושאז אימה לפרוש מהממשלה, בא רבין ומייר להקים פסקת התגברות בנושא בשר.
בנושא ייבוא בשר. כן? בוא נעזוב שנייה את פסקת ההתגברות שתהיה. ממשלת נתניהו היא ממשלה לפחות מה שהיה עד היום, עם ממשלה שהוא ניסה ללכת בין הטיפות. סיפור חן אל אחמר, סיפור עכשיו ההתערבות האמריקאית הבוטה במינוי של איתמר בן גביר. ארצות הברית יושבת עם ארכי פושעים, ארכי נוכלים בכל העולם. לוקשנקו בבלרוס, יאסר ערפאת בזמנו, אבו מאזן היום, ופתאום את איתמר בן גביר שתלש את הסמל של המכונית של רבין לפני 20-30 שנה כשהוא היה ילד.
תשמע, זה ממשל פרוגרסיבי מטרולל, סליחה שאני אומר לך, זה לא היה כדוגמתו.
אתמול איתמר בן גביר הופיע בכנס, כן. בכנס של הרב כהנא וזכה לשריקות בוז. הקהל שרק לו שריקות בוז, אז במחלקת המדינה בארצות הברית, בוושינגטון, הכרה, מתייחסים לזה, זה פרוגרסיבה לא נורמלי. פרוגרסיבה שלא הייתה מעולם.
אתה יודע דבר מדהים, שאחד ההישגים הגדולים במרכאות של לפיד, זה שהוא הצליח למנוע מארצות הברית להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. תבין איפה אנחנו עומדים. זה קרוב לשם. זה כמעט, ארצות הברית ניסתה להוסיר מהם את ההכרזה שהם ארגון טרור, וברוך השם, ישראל הצליחה
למנוע.
ואיראן, מעצמת הטרור, היצואנית הטרור הגדולה בעולם, היא זו שעכשיו תטיף לנו אם בן גביר הוא טרוריסט או לא טרוריסט. זה באמת עולם משוגע, ופשוט...
ובארצות הברית, בבחירות האמצע שהיו השבוע בארצות הברית, כולם דיברו על הגל האדום, על הגל האדום שישטוף את בית הנבחרים והסנאט, והגל האדום היה גל, אבל קטן מאוד.
קטן מאוד.
בבית הנבחרים אולי רפובליקאים הולכים לשלוט, אבל בסנאט, כפי הנראה, מסתמן עוד הפעם טייקו, ואם טייקו, הסגנית הנשיא קמלה האריס היא הכל המכריע. זאת אומרת שלמרות כל הפרוגרסיבה המטורפת, המצב הכלכלי הקשה בארצות הברית, ההידרדרות של מעמד הדולר, עדיין יש סיכוי שנראה פה נשיא דמוקרטי לעוד ארבע שנים.
אני לא הייתי מאמר לומר את זה, למרות שאם הציפייה לא הצדיקה את עצמה מבחינת המהפך שאנחנו יכולים, אבל צריך לומר דבר אחד. יש שני דברים. קודם כל, התקשורת באמריקה חזקה מאוד, והיא הקימה מערכת גיוולד מאוד גדולה. בעיקר היא התלבשה על הנושא הזה של ההפלות, וצבעה את טראמפ, הנשיא הקודם, כמי שהולך לעשות פה איזושהי שינויים וקיצוניים.
וזה מראה לך את הכוח של תקשורת להבדיל מישראל. נתניהו לא התראיין בכל מערכת בחירות לערוצי התקשורת המובילים וניצח בבחירות.
תודה.
אז זה בארץ אולי שם את ערוצי התקשורת במקומם הראוי, אולי בגלל ערוצי התקשורת האלטרנטיביים שאנחנו חלק מהם.
ודאי, אבל לא
ערוץ
רק.
ערוץ 14, רדיו קול חי, רדיו קול ברמה, ערוצים שפתאום הציבור יכול לשמוע ולהשמיע, והפוליטיקאים להתבטאות.
נכון, וגם צריך לזכור את הנושא של רשתות, שבישראל מאוד מאוד חזק היום, הציבור הישראלי צורך את החדשות שלו, לאו דווקא באותם ערוצים ממסדים, מיושנים הייתי אומר, אלא באמת בכל הנושא הזה של הרשת, בוואטסאפ ובכל המקומות, בפייסבוק,
ולכן
שים לב שגם בנימין נתניהו משקיע את כל יהבו שם, במקומות הללו, שם הוא מופיע, שם הוא מלא את הסרטונים שלו, שם את המסרים שלו, הציבור נחשף בעיקר שם, אז בעצם יצר ערוץ עוקף וישיר אל הציבור.
ויכול להיות שזה היום הערוץ הקובע?
לגמרי שים לב את מה שקרה עם טראמפ, שהוא נחסם ברשת הפופולרית טוויטר, והיום בעצם מי שרכש את טוויטר, החזיר אותו לדיבור, ולכן, כן, שם, בשום, בסוף שם התחולל המהפך, כי אין מה לעשות, התקשור היא תמיד אחת מזרועות השלטון של השמאל בכל העולם.
שבכל העולם, וגם בישראל, ודווקא בישראל, מתברר שנתניהו, אגב, אני כבר הזכרתי את זה, ואני אזכיר את זה עוד הפעם, בפעם הראשונה, שנתניהו טוב ליהודים, אני אז ניהלתי את מערכת הבחירות של הגודל, את הפרסום,
מה
ואז אני
גוטניק?
זוכר, עם גוטני, כן, היינו אז צעירים ויפים, ואז נפגשתי עם נתניהו, ואז הוא אמר לי משפט, שאני חושב שגרם לו נזק רב, אחרי הבחירות. הוא אמר, אנחנו ניצחנו לא למרות התקשורת, אלא בגלל התקשורת. התקשורת רדפה אותי, ולכן
העם לקורבן.
והפכה אותי לקורבן, נכון. ולכן ניצחתי. הוא שכח שהוא ניצח אז בשבריר אחוז, ולכן הוא פיתח איזושהי אנטי נגד התקשורת, ולימים התקשורת כן ניצחה אותו כמה פעמים. הפעם הזאת הוא לא ניצח את התקשורת, אלא הוא מצא מסלול עוקף תקשורת. הפעם נתניהו באמצעות הרשתות, בדיוק כמו שהסברת, הוא הצליח להגיע לציבור עם התקשורת, אבל עם תקשורת אלטרנטיבית.
וגם צריך לומר שהתקשורת עזרה לו, בגלל שההתגייסות הכל כך מופגנת, וכל כך לא אובייקטיבית שאנחנו רואים מהשדרנים.
השנאה שנפה, הרלבים, השדרנים שהודיעו שהם נוסעים לחול.
והם לא מצליחים לשלוט על עצמם, כל זה בעצם... כל זה בעצם מראה את החד צדדיות של התקשורת, ובעצם מסייעת לנרטיב של נתניהו.
וגם את משבר הדיור, אנחנו לא שומעים על איזה גל של נטישות שעוזבים את ישראל ומפנים לנו דירות. משבר הדיור לא ייפטר על ידי כך ששמאלנים מוצרים יעזבו את הכנסת. תגיד לי, כאחד שמסתובב בכנסת הרבה, העובדה שמרץ, מפלגה ותיקה ושורשית, לא תקען בכנסת הבאה, צורמת לך? אתה חושב שלכל הזה יש מקום בכנסת ישראל, או ברוך שפטרני בשם ומלכות?
תראה, הנטייה היא לומר שברוך פטרנו בשם ומלכות, בגלל האג'נדה, לפחות לפי היושב ראש האחרון של זהבה גלאון, שהייתה ממש החזירה את הרוח העיוועים של מרץ ההיא, של השנאה הרדיקלית לכל מה שנודף מיהדות, לכל מה שנודף מימניות.
זהבה גלאון יותר מאשר ניצן הורוביץ?
כן, אחד וחלק. הבוטות שלה, ואתה שומע את הטרמינולוגיה שלה, מה שלא היה אצל ניצן הורוביץ. ניצן הורוביץ ניסה להיות כזה, אולי כדי לקרוץ, אבל זה לא בא ממש מתוכו מי שמכיר אותו. יחד עם זאת, צריך לומר שבכל זאת, נגיד, כמו אדם כמו
בין נושא של זכויות אזרח ונושאים כאלה, היה יותר מאשר פעם אחת שהם תמכו, שיתפו פעולה.
רק נזכיר את רנין זועבי בזמנו, שהצביע נגד חוק הגיוס, ובעצם הפילה אותו.
נכון, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו חייבים להגיד תודה לאשר מדינה שהיה התארח אצלנו באולפן. ליד המיקרופון היה יצחק שיינפלד, שבת שלום, פרשת והרה. אנחנו ניפרד בשיר של רב שלוימה קרליבך, מנוחה ושמחה, לכבוד שבת קודש. היה יורצת, היה שבוע, שבוע מלא יורצת עם חזוניש, הרב שח, שבוע מלא, ולפנינו שבוע מאוד מאוד מעניין. לפוליטיקאים לפנינו שבוע מאוד מעניין.
וליהדות
החרדית כולה. ותהיה ממשלה חדשה. שבת שלום.
בעזרת השם, שבת שלום.
Yeah.